שלום לכולם, אנחנו בפרק ה', אורות התורה, פרק ה', פסקה ב'. בסדר, השאיפה שלנו זה עד שבוע הבא, השיעור האחרון נסיים את פרק ה', ואז אולי בשנה הבאה נתחיל עם פרק ו', בעזרת השם, נראה. שתי הפסקאות האלה, ב' ג', שנשתדל ללמוד אותן היום, בעצם פסקאות שמשלימות זו את זו. בואו נקרא את ב'. השמחה שהתורה משמחת את האדם, באה מרוב האורה שבאותיות התורה, שהם מלאים חיים של עונג אלוהי, והם ממלאים אור חיים ושמחת הדנים את הנשמה במילואה. שלב א', שלב ב'. ויותר ממה שהשמחה נובעת מעצמיותם של האותיות, שכבר נקלטים הם בנשמה, הרי היא נובעת מהחיים הרוחניים האדירים, שהם הולכים ומשתפכים ממעיינות העליונים, שהם הרבה יותר נשגבים מהאותיות שנקלטו בנשמה הניכרת. ואור השמחה הלומה שלהם היא גדולה, וממולאה נחת ועונג נפלא, אשר כל חפצים לא ישבו בה, כפי שאמר הפסוק. טוב, אז קודם כל הנושא שלנו פה בפסקה הזאת, זה שמחת התורה. אדם ששמח בתורה. שמח בתורה, שמח בלימוד התורה, שמח בקיום התורה, שמח בשייכות שלו אל התורה, וכו'. מתי אדם שמח בכלל בחיים? אדם שמח כשיש איזושהי התאמה בין המהות העצמית שלו, לבין המימוש וההגשמה באופן החיצוני בחיים המעשיים את אותה עצמיות אישיות. כשאדם לא מצליח לממש את היכולות שלו, כלומר הפנים רוצה לצאת החוצה אבל החוץ לא מצליח לגלות את הפנים, או שהחוץ מבטא כל מיני ממדים חיצוניים באדם שהם לא התוך הפנימי שלו, אז יש חוסר התאמה בין פנים לחוץ, אז האדם לא שמח. טוב, הבנה פשוטה, צריך כמובן להעמיק את ההבנה הזאת, אבל בגדול, אדם שמח, או הייתי אומר את זה אולי אחרת, אדם שמח זה אדם מאושר, כמו שהזכרנו כמה פעמים בשם הרב צוקרמן, שנותן לעצמו אישור, שהוא מאשר את עצמו. האדם המאושר זה האדם שאישר את עצמו. איך הוא אישר את עצמו? שהוא הוציא את עצמו מהכוח אל הפועל, ואז הוא מאושר. אם הוא לא מצליח להוציא את עצמו מהכוח אל הפועל, אז הוא לא מאושר. בסדר? אדם הולך לעבודה. הוא מרגיש שהוא ממצא 50% מהיכולות שלו. 50% לא יוצאים אל הפועל. 50% הוא שמח. 50% לא שמח. בסדר? אולי אם אנחנו נמצאים בשלושת השבועות, אז אולי כדאי להעיר איזה הערה. יש הלכה בשולחן ערוך שנפסקה על פי גמרא, אסור לאדם שימלא פיו שחוק בעולם הזה. כך אומרת הגמרא. והגמרא מספרת שם סיפור על רבי יוחנן וריש לקיש וכו'. למה אסור לאדם שימלא פיו שחוק בעולם הזה? לא כתוב אסור לאדם לשחוק. כתוב אסור לאדם שימלא את הפה שחוק. כלומר, הייתי עושה איזה אנקדוטה, חצי פה שוחק, חצי פה לא שוחק. למה? אומר הרב, מתי השחוק מגיע? השחוק מגיע כשהאדם או המציאות הגשימה את עצמה באופן מלא. אז היא מלא שחוק פינו. זאת אומרת, כשהמציאות הוציאה מהכוח אל הפועל את הייעוד שבה, את התכלית שלה, את המטרה שלה, אז אפשר לשחוק בפה מלא. אומר שם הרב בניה, איך אדם יכול למלא את פיו שחוק בעולם הזה? הרי גם אם הוא הצליח באופן כביכול, כן, נכון, הכל לכאורה, וזה ודאי גם לא נכון, אבל גם לא יוצא לציור, שאדם הצליח להוציא מהכוח אל הפועל באופן מקסימלי, טוטלי, מושלם את עצמו. זה לא נכון למשפט, אבל נגיד, המציאות כבר הוציאה מהכוח אל הפועל את מה שהתחלה להוציא מהכוח אל הפועל. יש כבר את הכרתם ומעלתם של ישראל בין העמים? נכון, יאר בית השם? גאולה שלמה כבר הופיעה? לא. אז איך אדם יכול למלא את הפה שחוק? לכן, סליחה שאני מדבר ברור. כשאתה שואל בן אדם מה נשמע, הוא אומר לך דבש, עשר, נפלא, מצוין, לא יכול להיות יותר טוב. לעניות דעתי, זאת בחינה של אסור לאדם שימלא פיו שחוק בעולם הזה. איך עשר? אם אתה אדם פרטי, אז יכול להיות שעשר, בחמש דקות האלה. אבל אם אתה אדם כללי, אז יש עוד כמה חלקים במציאות שעוד לא הושלמו. שמעת על ההסכם עם איראן? אתה קורא קצת את העיתונים? כלומר, לא קורה, אתה יודע מה קורה. ראית איזה מכונית שנסע בשבת, בשבת הקודמת. נו, אז עוד לא, עוד אי אפשר למלא את הפה שחוק. אז אומר הרב, מתי מגיע השחוק? השחוק מגיע, אני מצטט, כשהוא שלמה המציאות במילואה. כשיש מילוי של השלמת המציאות. כשהמציאות אישרה את עצמה. אז ברור ששלושת השבועות האלה, שהם בעצם ביטוי לחיסרון היותר גדול של המציאות, של גאולת ישראל ובניין ירושלים והלב של הלב, המוח של המוח, בניין המקדש וגאולה שלמה, כל זמן שהמרכז הזה חסר, הלב הזה חסר, אז ממילא אסור לאדם שמלא פי פסחוק בעולם הזה. אז חצי פה שוחק, א', מעצם האמונה שבעזרת השם הכל יתמלא, ב', שוחק על מה שהצלחנו להשלים במציאות, על החלקים שהצלחנו להשלים, וחצי פה לא צוחק. אולי אפילו בוכה, כמו החכמים, שבחו בסוף מסכת מכות, כשרבי עקיבא מצחק. הוא צחק, א', על עצם הסגולה שתצא לפועל בהמשך, ב', על החלקים מהסגולה הזאת שהושלמו, והם בחו על החלקים מהסגולה שלא הושלמו. אני אפילו הייתי אומר לעצמי, אני בטוח שמה שאני אומר עכשיו זה נכון. רבי עקיבא לא היה מרשה לעצמו לצחוק, אם הוא לא היה רואה את החכמים בוכים. לכן השלמות כאן, זה שהם בוכים והוא צוחק. הם בוכים על החיסרון, והוא צוחק על הסגולה ועל החלק שכבר הושלם מהסגולה הזאת. לכן כשאנחנו בסוף אחת ההפטרות אומרים, בתחילת אחת ההפטרות אנחנו אומרים, נחמו נחמו עמי, ושהם שם בסוף הסוגיה, כששאלו אותו למה אתה צוחק, למה אתם בוכים וכו', אז שם מסתיימת הגמרא, מסתיימת הסוגיה, מסתיימת המסכת, עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו. למה צריך להגיד פעמיים, נחמו נחמו, ניחמתנו ניחמתנו? מה הכפילות הזאת? אלא נחמה אחת, על עצם זה שהטוב האלוקי גנוז באופן סגולי בשורש המציאות, ובסוף הוא יצא לפועל. זה א', נחמה מצד המהות, מצד האבא שבבן. ב', נחמה שנייה, שחלק מהמהות הוא גשמה במציאות. תהליך ארוך. אז אנחנו גם מתנחמים בזה שאנחנו רואים חלקים מהמציאות שבאופן יחסי הם מתוקנים. אז ניחמתנו על הסגולה ועל העתיד, וניחמתנו על ההווה החלקי שכרגע אנחנו מצליחים לממש אותו. אז נחמו נחמו, ניחמתנו ניחמתנו. נחמה כפולה. אז נחזור אלינו. אז אסור לאדם שימלא פיו שחוק בעולם הזה. איך אפשר למלא את הפה שחוק? בעולם הזה יש חיסרון, אז חצי פה שוחק על הסגולה ועל הבחירה שהוציאה חלק מהסגולה, וחצי פה לא צוחק על אותה בחירה שעוד לא הופיעה את הסגולה הזאת. יפה. אז מה זה שמחה? שמחה זה בעצם הוצאה מהכוח אל הפועל של אותו הפוטנציאל האלוקי שצריך לצאת אל הפועל. ואז האדם שמח. הפוטנציאל האלוקי הזה הוא יכול פוטנציאל באישיות, כישרונות, במידות, בתורה וכו' וכו'. בסדר? אז קודם כל הייתי אומר הגדרה מאוד מאוד כללית, ששמחה זה לא איזה דבר חיצוני. סיפרתי בדיחה, מישהו צחק, אז זה מראה שאני שמח והוא שמח. זה שטויות. רוב האנשים שמספרים בדיחות הם דווקא אנשים מאוד עצובים. וכו'. נעשו על זה מחקרים דרך אגב. לכן שמחה זה לא איזה גיחוך או איזה צחוק מתגלגל, אלא שמחה זה התאמה בין פנים לחוץ. התאמה בין המהות לבין מימושה במציאות. טוב, עכשיו אם אדם שייך לתורה, לומד תורה, מקיים תורה, חי תורה, ברור שהוא אמור להיות שמח. הוא לא יכול להיות אדם שפוגש תורה והוא לא שמח. שמח זה לא אומר שהוא ירקוד כל היום ברחובות. שמח זה לא אומר שכל היום הוא ילך עם פה שידביקו לו דבק סלוטפ עם איזה חיוך שמרוח על הפנים. שמח זה שמח בהבן האמיתי, בהבן העצמי. התורה היא משמחת, כי התורה זה ה-DNA שלנו. וכשאנחנו מממשים אותה, אנחנו מאשרים את עצמנו, אנחנו מאושרים. אנחנו מוצאים מהכוח לפועל את מה שאנחנו, אנחנו. וכו'. לכן המצב הנורמטיבי הוא, שכשאדם לומד תורה, מקיים תורה, חי תורה, הוא שמח. זה המצב הנורמלי. אם אני לא שמח, פה יש קושיה. איך יכול להיות שאני לא שמח? טוב, יש הרבה הסברים גם על זה. כי אדם חי בתוך מעטפת של חיים, ובמעטפת הזאת יש כל מיני, נקרא לזה, משיכות לכיוונים אחרים. יש מאבק ידוע בין שתי הנשמות, שתי הנפשות שבאדם, האלוהית והבהמית וכו'. אז כאן הרב מטפל בפסקה הזאת, מה בעצם מקור השמחה של האדם כשהוא לומד תורה? בסדר? אז אני הייתי אומר, אם הם שואלים אותי, מקור השמחה של האדם כשאני לומד תורה, מקור השמחה שלי כשאני לומד תורה זה שלמדתי דברים חדשים, שלמדתי דברים נכונים, שהדברים הנכונים האלה הם מתקנים לי את החיים, יש להם תועליות מעשיות וכו'. אז לכאורה אדם שמח בלימודו, א', מעצם זה שהוא קונה חוכמה וחוכמת אמת, ב', שהחוכמה הזאת היא משפרת לו את החיים. דרך אגב, מה שאמרנו עכשיו זה נכון. אבל אלה הממדים, הייתי אומר, החיצוניים של השמחה. אומר כאן הרב, יש שמחה יותר עמוקה. השמחה יותר עמוקה, וגם כאן הרב אומר שתי מדרגות. יש שמחה, תכף נראה, שגנוזה באותיות, ויש שמחה שהיא מעל האותיות, לפני האותיות. הנה, בואו נראה. השמחה שהתורה משמחת את האדם, באה מרוב האורה שבאותיות התורה. כמו שאמרנו פעם שעברה, שבכל אות יש תוכן רוחני. האות זה איזשהו גבול לאותו תוכן רוחני. אז האות זה איזשהו כלי לאיזשהו תוכן אלוקי שהוא אור. אורות בכלים. עכשיו, כשאנחנו לומדים תורה, אנחנו בעצם לומדים אותיות, לומדים מילים, לומדים משפטים, לומדים חוכמה, לומדים משמעויות, תובנות, תכנים, ערכים, אידיאלים. וזה משמח אותנו. אומר הרב, רגע, השמחה האמיתית שאדם שמח בלימוד התורה, זה לא כל המשפט הארוך שאמרתי עכשיו. כלומר, התכנים, הערכים, החוכמה וכו'. אלא השמחה שהתורה משמחת את האדם, שלב א', יש לה יותר גבוה מזה, תכף נראה, באה מרוב האורה שבאותיות התורה. יש איזה אור אלוהי אינסופי שגנוז בתוך האותיות הסופיות. אז כשאנחנו למשל לומדים את המשפט הזה, השמחה שהתורה משמחת את האדם, יש את התוכן השכלי שאנחנו מבינים מהמשפט הזה. שזה מה שדיברנו עד עכשיו. אבל יש איזשהו שפע אלוקי רוחני שגנוז במילים האלה ובמשמעויות האלה. שהאור האלוקי הזה שגנוז בפנים הוא הרבה למעלה מאשר התכנים והמשמעויות, שאין לנו מילים להגיד את זה. ואחד צריכים להתרגל שככל ששייכים למושגים יותר פנימיים, יותר אמיתיים, יותר עצמיים, יותר אלוהיים, אין מילים להגיד את הדבר הזה. למשל, פעם שאל מי ששאל, מה זאת אהבה? נכון, אפילו יש על זה שיר, מה זאת אהבה? יפה, אם מישהו יכול להגיד במילים, מה זו אהבה? מה תגיד? לקנות מתנה למישהו? לתת לו שתי נשיקות על הלחי? לפרגן לו? לתת לו? כל זה נכון, אבל זה גילויים של אהבה. האהבה מצד האמת היא הרבה למעלה מכל זה. אין מילים להגיד. אהבה, אמרו דרשנים, גימטריה אחד. אהבה זה חיבור של אחדות בין הנפשות, אבל אין מילים להגיד מה זה החיבור הזה. מה זה אמונה? אומר הרב במדות ראי הערך אמונה, שכל מה שאנחנו מסבירים את האמונה בדרכי שכל, זה דרכי הסבר למשהו הרבה למעלה מהמילים. אז כל המושגים היותר רוחניים, היותר אלוקיים, היותר פנימיים, יש בהם איזה אינסוף אלוהי שהוא הרבה למעלה מהמשמעות השכלית של הדברים. כל אחד מאיתנו שלומד תורה, אפילו נגיד עכשיו בשיעור הזה, יש את בשיעור הזה את הממד של התכנים הנאמרים. יש בשיעור הזה ואת המשמעויות של התכנים האלה. ויש בשיעור הזה, כמו כל שיעור, כמו כל לימוד, כמו כל חברותה, איזשהו תוכן של איזו הערה רוחנית, אלוקית, אינסופית, שאין אפילו מילים להגיד אותה. שכולנו בעצם כלים להופיע אותה, ביחד. לכן השמחה שהתורה משמחת את האדם, לא תוצאה, היא לא רק תוצאה של השכל והמשמעויות המעשיות של השכל הזה. אלא בא מרוב האורה שבאותיות התורה. המאור שבא מחזירו למותם. כמו שראינו כבר, אינו דומה האור המתחדש מנפש זו לאור המתחדש מנפש אחרת. הרב חוזר הרבה פעמים על הנקודה הזאת, שהתורה זה לא רק שכל, תובנות שכליות, ולא רק תועליות מעשיות, איך אני עכשיו צריך להתנהג, מה אני צריך לעשות. יש ממדים הרבה יותר אלוקיים, הרבה יותר אינסופיים. כמו שראינו, אני חושב שהזכרנו את זה, בהקדמה לדרך עץ חיים. עכשיו שהזכרנו את זה, שהתורה זה כמו גחלת, כמו אש, שהיא נראית לך איזה גחלים, אבל יש בפנים איזה אנרגיה כזאת שהיא, לא, שהיא סמויה, ויש לה כל מיני גוונים, ואתה פשוט צריך להקות על הגחלים, ואז הכל פתאום יוצא וזה אינסופי וכו'. לכן תורה אור. התורה היא לא שכל, לא תורה חוכמה. תורה אור. אז השמחה שהתורה משמחת את האדם באה מרוב האורה שבאותיות התורה, שהם, האותיות האלה, מלאים חיים של עונג אלוהי. אז מצד אחד עלינו מעבר למדרגה של התועלת המעשית ומעבר למדרגה של ההבנה השכלית, למדרגה שיש כאן איזה שפע של חיים אלוקיים, שפע של אמיתות, של ערכים, של אידיאלים, של אינסוף, שפע אלוקי שאין מילים להגיד אותו, אבל השפע האלוקי הזה בשלב א' הוא גנוז בתוך גבול הגזרה של האות. טוב, קשה להסביר, כי באמת זה דברים מאוד פנימיים פה. אז והם ממלאים אור חיים ושמחת הדנים את הנשמה במילואה, כי כשהנשמה הישראלית לומדת תורה, אז בעצם יש כאן מפגש בין שני הצדדים של אותו אופי, אותה אישיות, איזה מגנט שנמשך באופן תואם, בין שני הצדדים יש משיכה, ובעצם השמחה בשלב הראשון שהרב מתאר, מעבר לתועלת המעשית, מעבר להבנה השכלית, האור האלוהי הגנוז באותיות. זה שלב א', שלב ב', אומר הרב, עוד שורה, אבל יש מדרגה יותר גבוהה. אור אלוהי שהוא הרבה למעלה מהאותיות. איזה מין ריחוף מלמעלה. שזה באמת דברים כנראה מופלאים ביותר. אומר הרב, ויותר ממה שהשמחה נובעת מעצמיותם של האותיות, השמחה שהיא תולדה של האור באותיות, זה אורות בכלים. זה אינסוף, בסוף. זה שפע אלוקי בתוך גבולות, בתוך מסגרת. אבל יש שפע אלוקי שהוא מעל למסגרת, שהוא מעל לגבולות. אין לו כלים, הוא מרחף מלמעלה. וגם לזה אנחנו שייכים באיזושהי מידה. אור פנימי, אור מקיף. אור פנימי זה אור שנכנס לתוך האותיות, פנימי באותיות, ואור מקיף זה אור שהוא למעלה מהאותיות, הוא מקיף את האותיות, אין כלי לאותיות להכיל אותו. לכן מבחינת אותו אור מקיף הרבה יותר מאור פנימי. ויותר ממה שהשמחה נובעת מעצמיותם של האותיות, שכבר נקלטים הם בנשמה באיזושהי מידה של היקלטות, של קליטה, הרי היא נובעת מהחיים הרוחניים האדירים, שהם הולכים ומשתפכים ממעיינות העליונים, להגיד לכם שאני מבין מה שאני עכשיו קורא לא כל כך, שהם הרבה יותר נשגבים מהאותיות שנקלטו בנשמה הניכרת. תגידו, שואלים אותנו, תגיד, מה אתה עושה במכון מאיר? מה קורה לך פה? אז אני יכול להגיד תועליות מעשיות. מאז שאני במכון מאיר, הכיפה שלי גדלה, הרדיוס גדל, הציציות בחוץ, גדלתי זקן, מקפיד על ברכת המזון, פחות שומע לשון הרע, יפה מאוד, חזק וברוך. הלאה. מה אתה עושה במכון מאיר? לומד חוכמה, הרבה חוכמה, הרבה מחשבה, הרבה תובנות חדשות על החיים, החיים שמתארגנים לפי התובנות האלה בצורה אחרת, עד לכאן שני הממדים שהרב בכלל לא מזכיר אותם פה. התועלת המעשית כתוצאה מהבנה השכלית. יפה. מה אתה עושה במכון מאיר? וואלה אחי, אני לא יודע להגיד לך. קורה לי פה משהו, אבל אני לא יודע להגיד לך מה. זה מין הערה אלוהית שחיה בכלי שנקרא אדם. ויש למעלה מזה. לפני הכלי, אחרי הכלי. אם הייתי אומר, אם אני לא יודע מה להגיד לך בשלב 3, אז אני לא יודע מה להגיד לך בשלב 4, זה בריבוע של הריבוע. אבל עוד פעם, אין מילים להגיד את זה, כי ברגע שאנחנו מקמתים את זה למילים, אז כבר הגדרנו. וכאן הרב מדבר מעבר לגדרות, להגדרה, לגבול. זה מצליח להסביר את זה? לא, קשה. קשה להגיד במילים דברים שאין להם מילים להגיד אותם. מה? כן, הייתי אומר שפסקאות מעין הפסקה הזאת, צריכות להיות מתקבלות אצלנו, לא רוצה להגיד באיזושהי תחושה והרגשה שהיא מעבר לתובנה, כי גם תחושה והרגשה זה כלים ועוד יותר מוקטנים מאשר השכל, אבל זה צריך להתקבל אצלנו ממקום של איזה ריחוף מלמעלה כזה. אני גם לא יודע מה לכתוב. בדיוק. ואם הרב כתב הוא היה שם. הוא חי שם. לא, אבל אני כן חושב שאפשר לקרב את זה קצת אלינו. תראו, הרב ציוד היה אומר שכשלומדים את ספר אות התורה, צריך להתחיל מפרק ו'. שאם אנחנו נמשיך בשנה הבאה, אז שנה הבאה נתחיל מפרק ו'. בעזרת השם. למה הוא אומר לדלג מפרק א' עד פרק ה'? כי מפרקים ו' עד הסוף, פרק ו' עד י' ג', זה יותר דברים פרקטיים ביחס לתורה, שהם יכולים יותר להתקבל אצלנו בכלים המוגבלים שלנו. מפרק א' עד פרק ה', חמשת הפרקים האלה, זה פרקים יותר רוחניים, יותר מופשטים. שקשה א' להקל אותם, וב' גם לא תמיד אנחנו רואים את התוצאות המעשיות של זה, כי באמת הרבה פעמים זה מאחורי הקלעים, זה לא על הבמה. אז אנחנו השנה, ברוך השם, זוכרים ללמוד את החטיבה הזאת. לכן אפשר להבין שזה קשה, כי באמת מה אני מסכם? כן, זה כמו שאני אשאל אותך להגיד במשפט אחד, למה אתה בא למכון מאיר כל יום רביעי פעם בשבוע? אז אתה יכול להגיד עוד פעם, אתה יכול להגיד תובנות שכליות, אתה יכול להגיד, זה עוזר לי לעבוד על המידות, אתה יכול להגיד, אני יותר מקפיד על מצוות, בן אדם חברו, בן אדם למקום, אני יותר אופטימי, יותר, הזוגיות שלי יותר טובה, אפשר להגיד המון דברים, בסדר. אבל לפני כל זה, יש איזשהו ערך אלוהי אינסופי, שהוא הרבה למעלה מכל מה שאמרנו עכשיו. זה נכון או לא מה שעכשיו אני אומר? יש משהו, הנה, זה מה שאתה אומר, אתה משהו. כן, אני תמיד אומר, ונראה לי שזה לא טעות הדבר הזה, שכשרבי יהודה הלוי מדבר על חמשת המדרגות, אז הוא מתחיל כל מדרגה במילה עניין. העניין הטבעי, העניין השכלי, העניין האלוהי וכו'. מה זה העניין? איזה מין מילה זאת עניין? אז המילה עניין, השורש שלה הוא או א' נון ה' או א' נון י'. לחם עוני, המצה נקראת מצד אחד לחם של עניים, מצד שני לחם שעונים עליה דברים הרבה, עונים עליו דברים הרבה. עונים, מה אמרתי? עניין בעין, אמרתי עונים, מה בעין? עין עינוי, סליחה, עין עונה. בסדר? תודה. אז מצד אחד זה לחם עניים, מצד אחד עונים עליה דברים הרבה. מה זאת אומרת? כשאני עונה תשובה לשאלה, אז לכאורה נראה שיש כאן ממשות, יש כאן הנה, עניתי תשובה לשאלה. נשאלה שאלה, יש קושייה, הנה התירוץ, הנה התשובה. אבל באמת, מצד האמת, כל תשובה שעניתי ברבדים של שכל והבנה וכו', היא ענייה מאוד התשובה הזאת. כי יש איזה ממדים יותר עמוקים, יותר אלוקיים, יותר אינסופיים, שלא יכולים להיות כלולים בתוך התשובה שעניתי. אז תמיד הענייה היא ענייה. כלומר, כשאני עונה, זה בעצם אני. לחם שונים על הדברים הרבה, זה בעצם לחם עוני. אז שרבי יהודה הלוי רוצה לדבר על חמשת המדרגות, הוא אומר, העניין, מצד אחד אני מסביר לך שכלית, מצד שני תדע לך שמה שאני מסביר לך שכלית, אין מילים להגיד את זה, אני. וצריך בכלל להתרגל. שכל הבנה שכלית מבחינת ענייה, מבחינת תשובה, היא בעצם ענייה בחינת עוני. העניין. נכון, בישיבות יש בדיחה שאחד שרוצה לצאת לדייטים, הוא לא רוצה שהחבר'ה ידעו, אז הוא קורא לזה עניונים. יש לי עניינים. הוא אומר שיש לו איזה עניין, אבל הוא לא אומר מה העניין. זה בדיוק זה. כאילו אמר, אבל בעצם לא אמר. הוא הלך לעשות סידורים, רק הוא לא אמר לנו איזה סוג של סידור. נכון. אז אולי רבי יהודה הלוי אפשר לומר, מחביא את העיקרון הזה במילה העניין. והעניין הזה הוא נמצא גם במדרגה הכי נמוכה שבטבע, גם בדומם. לא רק בישראל. גם בדומם יש אינסוף אלוהי שאין לנו כלים להגיד אותו. וכו'. טוב, אז אולי קצת קצת טיפה יותר ברור, או טיפה פחות לא ברור. יותר מה שהשכל תופס, יותר מה שהרגש מרגיש, יותר מה שהגוף עושה. כן, נכון. בכלל אני חושב, אנחנו צריכים להתרגל, לא להיבהל, כשאין לנו מה להגיד על דברים שהם למעלה מהמילים. אמא שואלת את בנה, למה אתה במכון מאיר? היום יש אבות ובנים. יפה, אבא שואל את בנו, תגיד, אם שעמם לך פה. לך תעשה, מי ילך למד מקצוע, תעודה, תתחיל לעבוד, תחסוך כסף, תקנה דירה, וכו'. מה אתה עושה פה? מה תגיד לו? לומד פסקה באורות התורה? גומר את הש"ס? כל זה ביטויים חשובים, אבל זה הרבה למעלה מזה. אין באמת מה להגיד. עכשיו, הרבה פעמים כשאנחנו לא יודעים להגדיר את הדברים בהגדרות שכליות, אנחנו מרגישים איזושהי תחושה לא נוחה. מי אמר? למה ארץ ישראל שייכת לעם ישראל? כי ככה הקדוש ברוך הוא אמר, נקודה, התשובה הכי טובה זה ככה. כף, כף, היי, דגש בכף, שני קמצים. ככה. זהו. תשובה יפה. למה? ככה. ככה זה תשובה. הילדים יגידו לך שככה זה לא תשובה. אבל אתה כמבוגר יודע שככה זאת התשובה. כי אם הילדים שלך ישאלו אותך, ישאלו אותי למה התחתנת עם אמא? ככה! כי אם אני יכול להגיד למה התחתנתי או למה אתה התחתנת, יש פה בעיה. כי את התשובה הזאת אני יכול להלביש על, 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 על עוד הרבה אחרות. ככה, זאת התשובה האמיתית. איך הרמח"ל קורא לזה בספר דרך השם? שהקדוש ברוך הוא כשהוא סידר את העולם הזה בין 6,000 שנה, למה 6,000 ולא 4,000? למה 6,000 ולא 200,000 שנה? למה העולם הזה הוא בין 6,000 שנה? אומר שם הרמח"ל, כי כך ראתה חוכמתו יתברך. נקודה, זהו. זהו, כפי ששיערה, סליחה, זה הנוסח המדויק, כפי ששיערה חוכמתו יתברך. למה שיערה 6,000? לא יודע. אם היה 4,000 הייתי שואל אותה שאלה, ואם היה 100,000 הייתי שואל גם אותה שאלה. עכשיו זה לא מה שאנחנו לא צריכים להבין בשכל ולהרגיש ברגש, אבל לדעת שכל ההשכלות וכל ההרגשות זה הביטוי דרך אגב, כשרבי נחמן מדבר על המחקרים למיניהם, על זה הוא מדבר. הוא לא מדבר שלא צריך ללמוד ולחקור ולהבין. ראו תורה א', שריתי מדרך, פעם קראנו פה כמה פעמים רבי נחמן חוזר על המילים שכל, חוכמה, פיקחות וכדומה, בינה. ואיזה דברים קשים הוא אומר למי שלא משתמש בכלי הזה, והי וזה סבתא בכורה, דברים נוראים שם הוא אומר. אז בואו שאנחנו צריכים להשתמש בשכל. אבל אנחנו לא מתחילים בשכל ולא מסיימים בשכל. כמו שרב כותב באורות הקודש, אנחנו שייכים לעולם של דמיון. דמיון אלוהי. השכל שם הוא כותב, הוא תלמיד קטן של הדמיון. מכירים את הפסקה הזאת? לא מכירים. כדאי לקרוא. אורות הקודש א'. אורות הקודש א', כמובן יש דמיון תחתון, פרויד, יש דמיון עליון, סוגיה ארוכה, אני לא רוצה לפתוח אותה עכשיו, רק למקם את השכל בהקשר הזה, במקום הנכון שלו. כדאי ללמוד שם את כל הפסקאות שקשורות לשכל והדמיון, דברים נפלאים. תחילה, הפסקה הראשונה בדמיון העליון שקשור לנבואה כמובן, אורות הקודש א', עמוד רש כף ג', פרק נון א'. אני רק קורא, אין פה מה להגיד יותר כי הדברים באמת צריכים להתבררות. באוצר הדמיון, אורות הקודש א', עמוד רש כף ג', רש כף ג', פרק נון א'. באוצר הדמיון מונח כל האמת וכל הגודל. אבל איזה דמיון? הדמיון האלוהי, לא הדמיון שלנו. שמתברר כמעה על ידי כמה צינורות, מקטינים ומזוכחים כמו, ומזוכחים של השכל. אני מדלק טיפה. השכל הרציונלי שלנו איננו כי אם תלמיד קטן המסביר קצת את כל אור החיים שיש באוצר דמיוננו, העשיר והקדוש וכו' וכו'. אב הוא גודל, מדלג, אב הוא גודל לעוז החיים של דמיוננו העליון. אז השכל הוא צינור מקטין ומזכך, הוא תלמיד קטן שמסביר קצת את מה שהוא מעבר להסבר. מבלבל אותך? לא? בכלל לא. אב הוא גודל לעוז החיים. שימרו את הסגולה הנעלמת. אל תפחדו מגיערת אדם שרוצה כל הזמן את ההגדרות השכליות. אל תיבהלו מחלומות של פתאים. דגלו בדגל עליון על כל, אשר בו ידגול עם בחיר אל אלוהי עולם. עוד משפט אני יכול לקרוא. פרק נון ג' עמוד רש כ"ו. החלומות הגדולים יסוד העולם הם. חלום. עכשיו יש חלום שהוא חלום של אדם, נקרא לזה שאיפה. ויש חלום שהוא חלום של ריבונו של עולם, נבואה. וכשאנחנו שייכים לנבואה, אנחנו חולמים, היינו כחולמים. החלומות הגדולים יסוד העולם הם. אנחנו לא עכשיו יוצאים מכאן עם מסקנות, שכל חלום שחלמתי עכשיו הוא כן אמת. כאן מדובר על חלומות של נבואה. הנביאים, על זה מדובר. החלומות הגדולים יסוד העולם הם. המדרגות שונות הם. חולמים הם הנביאים, בחלום הדבר בו. חולמים הם המשוררים בהקיץ. חולמים בעלי המחשבה הגדולים לתיקון עולם. חולמים אנו כולנו בשוב השם את שיבת ציון. הנה, והחולמות שלנו מתגשמים. בעם ישראל לא רק לפעמים חולמות מתגשמים, תמיד חולמות מתגשמים. היינו כחולמים, כף הדמיון, לא חולמים. כי אצלנו החלום הוא מציאות, ברוך השם. הגסות של החיים החברותיים, ששייכת לממד גס, שרוצה תמיד הכל בהגדרה שכלית ובביטוי במציאות בפועל, ומה שאני לא רואה בפועל או לא מבין בשכל, אז מבחינתי הוא לא קיים. זה הגסות של התרבות הנקראת מודרנית. אז הגסות של החיים החברותיים, ביותם שקועים רק בצד החומרי, המדוד שהכל צריך להיות מדיד, אז מדיד בהגדרה השכלית ומדיד במציאות המוחשית המעשית, אז הגסות של החיים החברותיים ביותם שקועים רק בצדם החומרי, נוטלת את אור החלום מן העולם. כמובן כאן דובר על החלומות האלה. אומר הרב, רק המחובים הם איסורי אהבה, הם ימרקו את העולם. רק הכאבים של הוויתור על החלום. יבררו לו לעולם כמה גדולה היא הטעות של המתפארים במציאות הלקויה, בעת אשר רק החלום החופשי, החלום האלוקי, המורד במציאות וגבוליה, הוא באמת האמת היותר הווייתית של המציאות. המציאות האמיתית זה הדמיון, לא השכל ולא המציאות. ואז שב חזון החלום והיה למחזה ברור. פה אל פה אדבר בו, ומראה ולא בחידות, ותמונת השם יביא. טוב, יש פה הרבה דברים לדבר, דברים מופלאים. כדאי לראות שם את הפסקאות. הרבה פסקאות בסוגיה הזאת. אז בואו נחזור אלינו. אז השמחה שהתורה משמחת את האדם באה מרוב ההורה שבאותיות התורה שהם מלאים חיים של עונג אלוהים והם מלאים אור חיים ושמחה דנים את הנשמה בלוע. שלב א', שלב ב', ויותר מה שהשמחה נובעת מעצמיותם של האותיות, כלומר יותר מאשר השמחה שהיא כתוצאה מהאורות הגנוזים בכלים, יש אורות שהם עוד לפני הכלים ואחרי הכלים. הרבה למעלה מהאותיות מרחפים מלמעלה. ויותר ממה שהשמחה נובעת מעצמיותם של האותיות שכבר נקלטים הם בנשמה, כי כבר יש איזה כלי קליטה, הרי היא נובעת מהחיים הרוחניים האדירים, האלוקים האינסופיים. שהם הולכים ומשתפכים עם העיונות העליונים שהם הרבה יותר נשגבים מהאותיות שנקלטו בנשמה הניכרת. דרך אגב, אם הגענו לפה, אפשר לא להגיד. יש באורות הקודש א', תראו עד לאן זה מגיע, רבותיי, זה דברים נפלאים פה. יש באורות הקודש א', פסקה שהרב קורא לה חמשת דרכי הלימוד. בואו נמצא את זה רגע. חמשת דרכי הלימוד, כן, הנה, אורות הקודש א', עמוד ע' ג'. אורות הקודש א', עמוד ע' ג', פרק נון ז'. תראו, הרב אומר כאן את המילה מוכרח. כלומר, מה שאנחנו הולכים לקרוא עכשיו זה הכרחי, זה לא המלצה. זה לא גלגל ספר, זה ארבעה גלגלים. תראה, נראה כאן חמישה גלגלים. לחמישה חלקים מוכרח עסק הלימוד להתחלק. אדם רוצה ללמוד תורה באמת ולהיות שייך לתורה באמת, חייב באופן יחסי במינויים כאלה ואחרים לחלק את הלימוד שלו לחמישה סוגים. א', שיטה, שיטה מלשון לשוט בנהר, תכף נדבר על זה. ב', ריאטה, מה זה ריאטה? ריצה. ג', גרסה, אני גורס את הגריסים. ד', לימוד, א', עיון. בואו נתחיל מהדברים הידועים. לימוד זה מה שקוראים היום לימוד בקיאות. אני לומד שורה, מבין את השורה. עיון זה מה שקוראים היום עיון. לגרוס גרסה זה להגיד, זה לקרוא בלי להבין אפילו. אני גורס גריסה. שלושת הממדים האלה ידועים לנו גם היום. כלומר, עיון ללמוד בהעמקה, בדיוק וכו'. לימוד, אתה לומד את המצוי כרגע, את הסוגיה הנלמד כרגע ברמת ההבנה הראשונה, וכן הייתי אומר ככה, כשאתה לומד גמרא, אתה לומד את הדף הזה. כשאתה לומד, זה נקרא לימוד. כשאתה לומד בעיון, אתה משווה את הסוגיה פה עם סוגיה אחרת, כפי שמקשיב לך תוספות, ומתרץ ומחלק וכו'. וגרסה זה רק לקרוא, גרסה. אומר הרב, רגע, יש עוד שני לימודים לפני שלושת אלה, גרסה, לימוד ועיון. יש שיטה ויש ריצה. מה זה שיטה? תראו מה אומר הרב. וכאן הוא כותב מוכרח, לחמישה חלקים, מוכרח עסק הלימוד להתחלק. כמה זמן צריכים להשקיע על שיטה ביום? אולי 5 דקות. אולי דקה. לא יודע כמה. לא כל היום נעלה לספרייה ותכף נראה מה זה שיטה. אומר הרב, שיטה היא שיטה מחשבית בלא הגבלה, בלא ערך קצוב, הכל לפי גודל הרעיון, לפי אומץ השכל ולפי חריפות הבינה, עם זיכוך כוח הדמיון ועומק הרגש, והיא מקפלת בקרבה עניינים לעין חקר, דנה עליהם בסקירה מהירה, לא יאומן כי יסופר, מעלה פנינים מזירות מקרקעות ימים, מגלה אוצרות חושך ומתמוני מסתרים. שיטה, תן לראש שלך לשוט. ראית פעם ענף של עץ, ענף קטן של עץ, שנסחף בשיטפון של הנחל? נכון? הוא נזרק ממקום למקום. זה נקרא שיטה. לתת לראש, למחשבות, לשוט. אתה עובר מדבר לדבר, לא מסודר בכלל. שעת, שעת. אומר הרב, מה זה עושה? עכשיו, כמובן, לפי ככל שהאדם יש לו יותר הכנה לדבר הזה, שיטה היא שיטה מחשבית בלא הגבלה, בלי גבולות, בלא ערך קצוב, בלי ערכים קצובים, בלי מסגרת, בלי גבול. הכל לפי גודל הרעיון, זה תלוי מה גודל הרעיון של האדם, מה מרחב השיעות שלו. כן? לפי אומץ, השכל, חריפות הבינה, מה זה עושה? היא מקפלת בקרבה עניינים לעין חקר, דנה עליהם בסקירה מהירה, לא יומן כי סופר. מתחברים דברים לדברים, בלי קשר, עם קשר. שיטה. עכשיו, ככל שאדם הוא יותר קשור לתורה וליראת שמיים, אז התולדות של השיטה הזאת, זה מדהים. יש כאן איזו סקירה מהירה, כן, איך הוא קורא לזה, מגלה מעלה פנינים מזהירות מקרקעות ימים, מגלה אוצרות חושך ומתמונה ממסתרים. שיטה. אז כמה זמן צריך לעשות את זה ביום? לא יודע. אמרתי 5 דקות. הלוואי שנזכה לחמש דקות ביום כאלה. כשאתה עוצר את הכל, חושב. עכשיו, מי שיש לו עולם של תורה ויראת שמיים, אז זה לא בלבולים וערבוביות. זה חיבורים בין דברים שלא העלית על דעתך, שהתחברו ברגע שאתה מסלק את ההגדרות ואת הגבולות, ופתאום הדברים מתחברים לך. זה מעבר למחשבה, הרב קורא לזה אפילו עם זיקור כוח הדמיון ועומק הרגש. זה אולי ריאטה, תכף נראה.
כן.
כן. הכל, על החיים, על הכל, על העולם, על העולמות. היום הדמיון המודרך, אני לא בקיא בסוגיות האלה בכלל, אבל מה שקצת הבנתי, בדמיון מודרך עוסקים בדברים האלה. כלומר, איך, כי הרי המילה דמיון והמילה מודרך לכאורה זה שני הפכים. כן. כי הדמיון הוא מדמה את מה שאסור להדריך אותו. אלא אם כן זה דמיון של פרויד, אז זה בעיה אחרת, אבל אם נדבר בדמיון רוחני, אז ברגע שאתה מדריך אותו, אז אתה שם לו גבולות, וכוח המדמה זה עניינו שאין לו גבולות, וכו'. אין לו גבולות, עוד פעם, בממדים האלוקיים אנחנו מדברים כמובן. בכל אופן, אם כן, זה נקרא שיטה. ולא צריך להיבהל מזה. הפוך, כאן רב אומר שאנחנו מוכרחים. הרבה פעמים, בואו נוריד את זה לרמה שלנו, בסדר? אדם למד משהו עם חברותה בבית מדרש. שמע שיעור בכיתת אמונה. שמע איזה תוכנית ברדיו, איזושהי שאלה ותשובה, ואמר לו איזה חבר, משהו במפגש חברים במוצאי שבת, ופתאום, כן, אמרה פתאום, הכל מסתכן לו, ונופל לו הסימון, קוראים לזה היום. זה קורה לנו? כן. אז תעלו את זה אל אינסוף, זה נקרא שיטה. פתאום חיבורים כאלה, שאתה לא מבין מאיפה זה בא. זה בא באמת ממקור אלוהי, זה השמחה שכאן רב מדבר אליה, שהיא מעבר לאותיות. מה? עוד פעם, אדם צריך לבנות בתוכו קומה רוחנית כזאת, שכשהוא משייט, הוא משייט במחוזות חיוביים. כי אם הוא להגביל את זה, אם הוא לא עשה עבודה רוחנית לפני כן, מי יודע איפה הוא ישייט? יכול להגיע לזוהמות נוראות? ברור. זה נקרא שיטה. זה החלק הראשון. החלק השני, ריאטה. ריאטה זה ריצה. זה קצת יותר ברור. מה זה ריצה? דרך אגב, שיטה, עוד משפט אחד, שיטה, זה לא קשור לספר. זה לא קשור לטקסט. כשאני משייט, אסור לי לפתוח ספר ולקרוא אותיות. כי ברגע שאני קורא ספר עם אותיות, אני כבר מוגבל. אז כאן הרב אומר שהאותיות הן למעלה, האותיות מחביאות משהו שהוא למעלה מהשיטה. וזה מה שהרב אומר אצלנו בפסקה. ריאטה, ריצה זה השלב השני, זה הממד השני, עם מין גרסה במרוצה גדולה, ברפרוף על העניינים, ולפעמים כמה שאפשר לקלוט, רק שהרבה עניינים יעברו דרך הפה והמחשבה, ולפעמים מדלגים איזה תיבות ועניינים, וקולטים אותם דרך המחשבה. בואו נגדיר את זה רגע כמה שאפשר להגדיר. אני פותח ספר, יש במחאות איזשהו טקסט, איזשהם מילים, משפטים, ואני עובר במהירות, במחשבה ובדיבור, ואפילו מדלג על מילים, אבל מקבל איזשהו רושם כללי. כמה זמן צריך להשקיע בזה ביום? נגיד גם 5 דקות. לא כל היום נעלה לספרייה ונתחיל לרוץ ולדלג על מילים. אתה צריך להבין מה אתה לומד. ברור. מאשרים בזה את הידיעה באושר כמותי, ומעודדים את חיי הרוח וחפץ של גדלות ורוחב התפשטות. האדם מתרגל למרחב. בכלל, כדאי פעם ביום לעלות 5 דקות לספרייה, לפי סדר המדפים, לפתוח ספר, כל יום נגיד איזה ספר אחד או כמה עמודים מספר, ופשוט להתחיל לדלג, לקרוא 5 דקות, אתה מקבל רושם. חשוב. אדם לומד ש"ס משנה. לפעמים הוא גם מדלג אפילו על המילים, הוא מדלג על חלק, אבל הוא מקבל רושם כללי על כל חלקי התורה. הוא לא חושב שבבא בתרא זה כל התורה. הוא פתאום רואה, רגע, יש גם זרעים, יש גם מועד, יש גם טהרות. מקבל רשמים, הרבה יותר כוללים. זה ריצה. למה זה נקרא ריצה? כי כשאתה רץ, אתה מדלג גם אפילו על מילים ועל אותיות, אבל אתה קולט את הרושם וזה מחנך אותך לרוחב התפשטות וכו'. גרסה היא כבר מוגבלת. לדעת את הפשוט, בלא עיון וברור, לדעת ברמת הטקסט מה כתוב, הולך מכל מקום, הרצאת העניין באה בהגמלה ובמהירות האפשרית. זה פחות מבקיאות אפילו. זה גרסה. אני יודע, אני גורס, ואני יודע את הפשוט, מה כתוב. האם אני מבין הבנה ראשונה, מה כתוב? לא בטוח. הלימוד הולך במתינות, הוא מלבן את העניין בהגבלתו המקומית יפה. אולי הלימוד פה זה יותר מבקיאות, מה שאצלנו מקובל. זה ללבן את העניין פה. עיון, הוא כבר מתפשט, יחד עם העמקתו המקומית, בהרחבה מעניין לעניין, מקושר עם הגבלתו וכולי. אומר הרב, ודוגמת חמשת הדרכים שבתורה, יש כמותם בעבודה, בהדרכה ובתפילה. טוב, אחר כך הוא אומר דברים עמוקים. חמישה חומשי תורה, חמישה ספרי תהילים, חמישה ברכי נפשי, חמישה חלקי נשמה, נפש רוח, נשמה היחידה, חמשת הפרצופים הסודיים, חמשת העולמות. קיצור. לא, הלימוד הוא לברר את הסוגיה פה. הייתי אומר, הלימוד פה זה קצת יותר מבקיאות. אולי גרסה זה יותר קרוב לבקיאות, להבין באופן ראשוני. לימוד זה להבין באופן נקודתי את הסוגיה פה. עיון זה לחבר למקומות אחרים ולראות את הדיוק בין כל המקומות האלה. טוב, קצת דייקנו יותר מה שאמרנו מקודם. הנה, סתוב שפתחנו. אבל מה רציתי רק להגיד? הנה, שיטה וריאטה. שיטה זה יותר קרוב למה שכתוב אצלנו. איזה שמחה שהיא למעלה. שהם הרבה יותר נשגבים מאותיות שנקלטו בנשמה הניכרת, ואור השמחה הלומה שלהם היא גדולה, וממולה הנחת ועונג נפלא, אשר כל חפצים לא ישבו, החפץ זה גבול. כל גבול הוא לא שייך לזה בכלל. טוב, אני שמח לראות את הפנים המסתכלות עליי באופן תמה, שמראה שהבנו שלא הבנו. בסדר, הלאה, פסקה ג'. לא, קצת קלטנו אני חושב, לא? כן, כן, קצת קלטנו. ג', עכשיו ג' זה ממש המשך של ב'. לפעמים, אי אפשר ללמוד, אי אפשר לאדם ללמוד. אדם ניגש לבית המדרש, רוצה ללמוד. עכשיו, כשהוא לומד, מה הוא מכוון בלימודו? מה מטרת הלימוד? להבין, לזכור, לעשות, לקיים. אז אדם ניגש לבית המדרש ללמוד, א' ב' של מה שהוא עכשיו צריך לעשות זה להבין את לימודו. אומר הרב, לפעמים יש מצב שאדם ניגש ללמוד, והוא לא מסוגל ללמוד. הוא לא מסוגל עכשיו להפעיל את השכל, אז אם יש לו ADHD, בסדר, אז הנה נחר. אם כבר יש לו דאגות מהבנק, זה גם הנה נחר. בסדר, אבל כאן מדובר על מדרגה אחרת לגמרי. שאדם לפעמים שייך לאיזושהי שאיפה, כמיהה, השתוקקות, צמאון רוחני, שכשהוא לומד בשכל, זה מגביל לו את ההשתוקקות ואת הצמאון שלו. אז לפעמים, לא תמיד. זה קורה, נקווה, לפעמים. לפעמים אי אפשר לאדם ללמוד, מפני שהוא עומד במעלה כזאת, הוא לא יכול ללמוד, לא כי הוא תאב לגירויי הגוף, או הוא כרגע דואג דאגות על עניינים חיצוניים, אלא הוא לא יכול ללמוד כי הלימוד, השכל, הלימודי מקטין את נשמתו שכרגע צריכה הרחבה, הערה, מעבר לאותיות. זה לא כל אחד מאיתנו שקשה לו ללמוד, אז הוא אומר, אני עכשיו זקוק להערת נשמה. לבריאות. צריכים להתאמץ על הלימוד, אבל לפעמים יש מצב כזה. לפעמים אי אפשר לאדם ללמוד מפני שהוא עומד במעלה כזאת שהיערה הכללית שלמעלה מן האותיות היא זורחת עליו. דרך אגב, את אותו עיקרון אומר הרב בפרק י' שעוסק בסודות התורה, שלפעמים אדם לא יכול ללמוד את תורת הנגלה כי הוא צמא מאוד ללמוד את תורת הנסתר. נקרא משפט, אבל זה גם, זה משפטים מסוכנים המשפטים האלה, כי אז כל אחד עם משבר של 5 דקות בלימוד יגיד, אני עכשיו צמא לרוחב נשמה, אני צמא לסודות התורה, נא להירגע. אבל בגדול, העיקרון הוא ודאי נכון, אני קורא בפרק י' אורות התורה. רק שנייה, שנייה. אורות התורה. אומר הרב, פרק י' פסקה ח'. יש שמיעוט השכל מביא את האדם לנסתרות. לפעמים דווקא המיעוט של השכל, זה מה שגורם לאדם להתעסק עם הנסתר. אבל איזה צד של מיעוט השכל? מה זה שיש לו IQ על הפנים? לא. אבל לא מפני שהנסתרות מתאימים לבערות. כלומר, הוא עכשיו הולך ללמוד נסתר כי הוא בער, כי אין לו שכל. אלא, עכשיו הנקודה, מפני שהניצוץ השכלי העליון מסתתר על ידי ההתחכמות, והחוכמה, השכל, הרגיל, הנורמטיבי, הוא מחביא את הניצוץ השכלי הזה. והאדם הזה כרגע קמה לניצוץ שכלי, קמה להערה אלוהית, לניצוץ שכלי עליון, לא להתחכמות שכלית בכלים שלנו. וכשאפס האור המתיע הכי של ההתחכמות, מתעורר את התשוקה של הניצוץ העליון שבשכל. מדרגה עליונה מאוד. טוב, בואו נחזור אלינו, נפתח לנו לעצמנו שנסיים. אז לפעמים אי אפשר לאדם ללמוד מפני שהוא עומד במעלה כזאת שערה הכללית שלמעלה מן האותיות היא זורחת עליו. אז הוא קמה, יש לו איזו השתוקקות לאיזה אינסוף רוחני, איזו הערה רוחנית עליונה, וזה מה שעושה אותו לא מרוכז, זה מה שעושה אותו וכרגע לא מסוגל להתמקד בלימוד שלו. ואי אפשר לו לצמצם את עצמו, ואי אפשר לו לצמצם עצמו באותיות הלימוד. כי השכל של האותיות והתועליות המעשיות דרך השכל הזה, מקפצות לו כרגע את רוחב הנשמה שהוא זקוק לה. וכשמקבל את ההערה הזאת בקדושה ובענווה, עכשיו אם האדם הזה מקבל את ההערה הזאת ממקור של קדושה, ולא ממקור שלא בא לי, אין לי כוח להתאמץ, ובענווה, וואו, אני כבר איזה חצי נביא, יש לי רוח הקודש, משהו, מה... בענווה, יש הבזקים כאלה, הערות כאלה, וכו'. כשמקבל את ההערה הזאת בקדושה, מתוך מגמת קודש, ובענווה, מתוך הכרת ערכו, ולא לקפוץ מעל הפופיק של עצמו, זוכה אחר כך ללמוד בשמחה גדולה, אחרי שהוא שיהיה שייך, ישתייך אל ההערה העליונה הכללית של למעלה מן האותיות, זה יקרה בתחילת הסדר נגיד, ואחר כך הוא ייכנס לסדר ואז יחפור בתוך האותיות, בתוך השכל, בתוך החומה, לדיוקי דיוקים, בהתמדה ובהעמקה. וכשמקבל את ההערה הזאת בקדושה ובענווה, זוכה אחר כך ללמוד בשמחה גדולה ובהבנה זכה מאוד, כי המרחב האלוהי האינסופי מאיר לו כרגע את הפרטים הקטנים שבאותיות, את השכל המדויק שהוא צריך כרגע לדייק אותו. זה מסוכן מאוד. האם אתה שמת לב שהמילה הראשונה פה בפרק, בפסקה הזאת, היא המילה לפעמים? לפעמים. זה מזכיר לנו את הגמרא, פעמים שביטולה של תורה זהו יסודה. פעמים. רוב הפעמים לא. רוב הפעמים לא מוחלט. לא. מיעוט פעמים, ביטולה של תורה, זהו יסודה. נכון. יסודה, מייסד אותה. נכון. עת לעשות לשם, אז יש עת כזאת. אבל לא כל חמש דקות נגיד עת לעשות לשם פירות תורתך. זה מאוד מסוכן, חבר'ה. ההערה כאן היא חשובה מאוד. ברור. תראו, אני תמיד אומר לעצמי ולאחרים. הכלל הגדול ביחס לשאלה שאתה שואל, זה הלכות שליח ציבור. אני יודעתי. דוגמה. הלכות שליח ציבור. מה הלכה? בא הגבאי לפלוני, אומר לו, תעלה להיות חזן. אומר לו, לא. דבר ראשון, אומרת הגמרא, מסרב. כך נפסק בשכון ערוך. אור אדום, מסרב. דבר שני, שלב שני, מסרהב. מסרהב זה מהבהב, אור צהוב, אור כתום. כן, הוא מתחיל להבהב, עושה תנועות שהוא כאילו קם. ושלב שלישי, קום להיות חזן, קם. אור ירוק. אדום, צהוב, ירוק. מה זה המשחק הזה? אם אתה חושב שאתה, אם אתה יכול להיות חזן, תקום פעם ראשונה. אם אתה חושב שאתה לא שייך, אל תקום פעם שלישית. מה זה המשחק הזה? אלא, עכשיו המשפט. מי שמבין שהוא לא ראוי להיות שליח ציבור, ולכן הוא מסרב, יש סיכוי שהוא מתחיל להיות ראוי להיות שליח ציבור. אם אדם חושב שהוא ראוי להיות השליח של כל הציבור, זה סימן שהוא לא ראוי להיות השליח של כל הציבור. אבל אם הוא אומר מי אני, מה אני, בכלל לא ראוי, אור אדום, מה פתאום, אני נבל, אני חזן, מה ממש לא שר בכלל. לפי רבי נחמן, זה הדברים עמוקים, הוא אומר דברים נפלאים ברש פי בית שם לקראת הסוף. הוא אומר, מה זה שליח ציבור? הוא אומר, שליח ציבור זה השליח שמלקט את כל הנקודות הטובות מכל הציבור ושולח אותם לריבונו של עולם. מי יכול ללקט את כל הנקודות הטובות שבציבור? לעשות את הסינון בין הנקודות הטובות לנקודות הרעות? אני יכול לעשות את זה? מה פתאום? לא שייך בכלל. אז רק מי שיודע וחושב ומרגיש שהוא לא ראוי, ולכן בהתחלה הוא אור אדום, לאט לאט הוא כן ראוי. אור צהוב, אור ירוק. זאת התשובה לשאלתך. טוב. תראה. אני אומר ככה. תראה. תרשה לי לומר שבדור שלנו אני חושב שכולנו, גם תלמידי חכמים, בוא לא נמשיך. צריכים לחנך את עצמנו לסרב קצת. בסדר. כשתהיה תלמיד חכם בן 90, אל תסרב. כשתהיה תלמיד חכם בן 35, חביבי, קצת להרגיע. אם תלמיד חכם פונה אליי. כן, בסדר. כן, אבל... בסדר. בוא נאמר, בדור הזה אנחנו צריכים קצת להתחנך על אור אדום, מה שנקרא. קצת. טוב, שנזכה להיות אור ירוק מתוך האור האדום והצהוב. יישר כוח. בשבוע הבא, בעזרת השם, אנחנו מסיימים את הפרק הזה. בעזרת השם.